ומה? אנחנו באורות התחייה, עמוד עין ד' פרק כף א', פרדה. טוב, יש בפרקים האלה ניתוח של התופעה של שיבת ציון הציונית, ויש ניתוח גם של המהלכים הסמויים לפעמים, או הגלויים, שמוליכים את המהלך הזה. כלומר, כשרוצים לנתח תנועה אנושית גדולה, תנועה היסטורית גדולה, אז אי אפשר לצמצם את זה לגורם אחד, שניים, שלושה. יש הרבה מאוד גורמים שביחד יוצרים את אותה תנועה שאנחנו מדברים עליה. כמו למשל, רוצים לנתח מה גרם למהפכה הצרפתית. עד היום הזה, היסטוריונים רבים, כל אחד אומר משהו אחר. כנראה שיש קצת מן הכל, כמה גורמים. טוב. כל חשק עבודה, אולי נקרא את זה בפנים. עבודה הכוונה עבודת השם פה. שמחת מצווה, התמדת תורה, ברק חידושים, והתנוצצות רוח הקודש בלב השרידים אשר השם קורא. יש הרבה דברים טובים, נכון? מצב טוב, אז יש תורה, יש מצוות, יש רוח הקודש, כל הדברים האלה. כוונת התפילה ואור שלהבתה. כל אלה, ותולדות הנשמות בשלמותן וכללותן ותמותן, כלומר גם הופעתן של נשמות גדולות, כל מיני דברים טובים וחשובים שאנחנו מעוניינים בהם. כל אלה מוכרחים הם להיפגם. כל זה נופל על ידי הכנסת יסוד פירוד בכללות כנסת ישראל חלילה. כן, זה המשך לביקורת שכבר למדנו אותה בפרק הקודם, ביקורת נגד רעיון הפרדת הקהילות, או הפרדת היהדות לדתיים חילוניים, או דברים כאלה. כן, כל המושג הזה של הפרדה, הוא גורם גם בתכנים שהמפרידים מעוניינים בהם. בוודאי שהמפרידים, הם תומכי הפירוד, הם מעוניינים ברוח הקודש, הם מעוניינים בשמחה של מצווה, הם מעוניינים בנשמות גדולות, הם מעוניינים בתורה. והם לא שמים לב שעל ידי שהם מפרידים את אלה מאלה, בזה עצמו הם גורמים לפגם במה שהם מעוניינים בו. אוהבי השם, מה? מי נגד מי? פשוט מאוד. דיברנו בשיעור הקודם על הרעיון שהיה בהונגריה של הפרדת הקהילות, שהאורתודוקסים רצו להוציא את הרפורמים מכלל ישראל. זוכר את זה? אומר הרב קוק, בשם מה אתם רוצים להוציא אותם? בשביל התורה. כשאתם עושים את זה, אתם פוגעים בתורה עצמה, שאתם מעוניינים לשמור עליה. הבנת? אוקיי. קוראים לזה בעברית יותר פשוטה, לכרות את הענף שאתה יושב עליו. אוהבי השם ויראיו באמת, וחושבי שמו, מי באמת אוהב את השם, הם העומדים בניסיון לסבול כל צער ועלבון מכל צד ועבר, ולעמוד החן נגד כל הכוחות, עליונים ותחתונים, החפצים לבלי הנחלת השם ולהפריד את האומה החדיית, היחידה במלוא עולמים. הם, בנים, דכנסת ישראל, שהאם רובצת עליהם. כלומר, אותם הצדיקים שמתנגדים לפירוד, שעושים את הכל כדי לשמור על האחדות הפנימית של האומה, הם אוהבי השם באמת. והם מוכנים לסבול כל מה שיעשו נגדם, מלמעלה, מלמטה, מכל הצדדים. הם הבנים דכנסת ישראל שהאם רובצת עליהם. מי זה האם? כנסת ישראל. כן, או האם או השכינה. מחץ דה חקלה. מה? מה אתה רוצה?
מי זה מי בכל המשפט הזה? הם הם.
הם הם. זה אותם אוהבי השם באמת שמתנגדים לפירוד. הם הם. באמת. הם הבנים של כנסת ישראל. שהאם רובצת עליה. נו, מה לא ברור?
זה כנסת שעובד. רובצת עליה, זה רק
כוונה. כנסת ישראל והאם זה אותו הדבר. מה?
הם של כנסת ישראל וכנסת
שעובדת עליהם. נכון. הם הבנים של כנסת ישראל, ולכן כנסת ישראל רובצת עליהם.
מה
הכוונה
של כנסת ישראל רובצת עליהם?
מה הכוונה של כנסת ישראל? מה?
רובצת, טוב.
אני יודע מה זה לרבוץ.
נשאר.
הוא רצה לשאול אותי. בסדר. מה זה שהאם רובצת? הכוונה שהיא מעבירה להם את התוכן האמיתי שלה. כלומר, יש שמירה, כן? בסמיכות אל האם. זאת אומרת, יש מי שיודע באמת את התוכן האמיתי של כנסת ישראל. יש מי שלא יודע. אז הם יודעים, זה הכוונה. מה, אתה אומר?
מה עם הרחק משכן רע?
הרחק משכן רע. צריך להתרחק משכן רע. זה נכון. זה קשור לעניין.
הרבה שכנים רעים.
הרבה שכנים רעים. זה צריך להתרחק מהרבה שכנים רעים. אבל אי אפשר בגלל זה להפריד את האומה. כלומר, יש הבדל בין הנהגה פרטית לבין הנהגה כללית. הנהגה פרטית, אתה אמרו לך, אל תגור ליד שכן רע. הרחק משכן רע. אבל לגבי כללות האומה, כולנו שכנים. אנחנו בתוך אותו הבית, זה לא שכנות.
מדובר רק באי הפרדת ההנהגות?
מדובר בהבדל בין הכלל לבין הפרט. בפרט יכולה להיות לך הנחיה להיפרד. אבל אתה לא יכול להפריד מן האומה כמכלול קבוצה כלשהי.
אבל כן, אבל מבחינה פיזית כן, שלא לגור איתם באותם ערים ולא...
מבחינה פיזית, לאדם החלש אמרו להתרחק. הבנת? היו. יפה. זאת אומרת שלמשל, יש הנחיה של הרמב״ם, הרמב״ם כותב שצריך לחיות בסביבה טובה. כיוון שהאדם מושפע, אז הוא צריך לחיות בסביבה טובה. ומה זה סביבה טובה? הצדיקים. כן, צריך אדם לחיות בסמוך לצדיקים, להיות כל הזמן עם החכמים, עם הצדיקים. והצדיקים עצמם, איך הם בוחרים את הסביבה שלהם? הוא הסביבה. כלומר, הצדיק, הוא לא צריך לברוח מאף אחד, הוא הסביבה. נכון?
אז רק במצב אידיאלי שכולם צדיקים, אז אפשר, כן,
לחיות
מרובם, אבל כל הזמן...
אתה אמרת, במצב אידיאלי שכולם צדיקים, יש פה סתירה פנימית. מצב האידיאלי שגם הרשעים כלולים. ציבור, ראשי תיבות, צדיקים, בינונים, מורשעים.
סליחה,
עכשיו שהוא משלב ביניים, שמחוברים לתורה ומצוות יותר, אז הם צדיקים, אז הם מותר להם רק במצב כזה, יהיו בשכנות לרשעים. לרשעים,
סליחה.
לא, אני חושב שיש פה איזו אי-הבנה. יש שני אופני אדם. יש אדם חלש, יש אדם חזק. אם אתה אדם חלש, ההלכה מתחשבת בחולשתך, והיא נותנת לך עצה. לך תגור אצל הצדיקים. אם אתה אדם חלש. אם אתה אדם חזק, אז את רבה. אין לך הנחיה כזאת, אלא יש לך הנחיה של הקרנה. כמו אברהם אבינו.
מה זה חזק? שס בראש? מה זה חזק?
לא, זה עניין של אופי אישי. למשל, אברהם אבינו, לוט הוא נפרד מאברהם, נכון? הלך לחיות בסדום? כן או לא?
כן.
בסדר, סוף סוף פידבק, קיבלתי. אז הוא הלך לחיות בסדום. הושפע לרעה. אמת? אמת. אז איפה הוא היה צריך להיות? אצל אברהם. ואברהם עצמו, איפה שהוא חי, זה לא היה כמו סדום? זה גם כן היה כמו סדום, אבל הוא היה שם, אז הוא הקרין.
אבל אברהם הוא גדול.
הוא גדול, זה בדיוק העניין. אז כן, יש לך חובה להיות גדול. בסדר? כלומר, הרב ציודה בזמנו שלח את הרב צפניה דרורי לגור בקריית שמונה. אמר לו הרב דרורי, ומה יהיה עם החינוך? אמר לו הרב, תקים אתה מוסדות חינוך. בסדר? כן. בקיצור, אותם אנשים האלה שאינם מוכנים להרבות פירודים בכלל ישראל, הם מחצדי חקלה הבאים בסוד השם. כן.
האלה שהם לא רוצים פירוד האומה, הם לא דווקא צריכים להיות צדיקים במובן, כלומר הם לא חייבים, כי אנשים גם כן מהצד של לא שומרי תורה ומצוות, זה גם הם שאוהבים את האומה.
לא יודע. אם פה אפשר להגיד, כי מדובר בכל זאת על אנשים מיוחדים, מחצדי חקלה הבאים בסוד השם, תלמידי חכמים, אמיתיים, תראה, יש המשך.
מה זה חצדי?
חצדי אני לא יודע. מחצדי אני יודע.
מה זה מחצדי?
מחצדי זה קוצרים. חקלה? שדה? קוצרי השדה. הבאים בסוד השם, תלמידי חכמים, האמיתיים, המרבים שלום בעולם. כן, כלומר, מחצדי חקלה, קוצרי השדה, זה ביטוי של הזוהר, שמתאר את בעלי הסוד. בעלי הסוד הם קוצרים את השדה. איזה שדה אגב? שדה של מה? אה? לא שמעתי. תפוחים, כן? שדה תפוחים. קצת מוזר, בדרך כלל יש פרדס של תפוחים, אבל שדה תפוחים זה מושג קצת משונה, אבל זה המושג שמשתמש בו הזוהר. מחצדי חקלה, קוצרי השדה, שדה התפוחים, שהוא הכינוי לשכינה. כלומר, האנשים האלה באים במגע עם הסודות, הכוונה. ומי שיש לו, כלומר, ראש של בעלי הסוד, יש לו נטייה לאחדות. מי שיש לו ראש של בעלי הנגלה, יש לו נטייה לפירוד. תלמידי חכמים האמיתיים המרבים שלום בעולם ומשימים ומטילים שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים, בהוציאם מן הכוח אל הפועל את אור הקודש הגנוז בכל אישי האומה. כלומר, בכל איש ואיש מישראל יש לך נקודה של קודש, והתפקיד של אותם הצדיקים היא לחשוף את אותה נקודה. בכל אשר בשם ישראל יחנה, ובפרט בכל אשר יישא את דגל תקוות האומה וחפץ זכייתה. כלומר, קל וחומר אם הוא ציוני. כלומר, סתם ככה, בכל יהודי יש נקודת קודש. ואם הוא חפץ בתחיית האומה, דיינו שהוא ציוני, קל וחומר. את חותם אהבת ארץ אשר עיני השם בה. כלומר, אם הוא רוצה כל כך את ארץ ישראל, סימן שהוא רוצה את השם. אז איך אתה יכול לדחות אותו? הרי הוא רוצה את השם. וחיבת ציון וירושלים על ליבו חקוקה. ואיזו צורה ואיזו הסברה שתהיה. הוא שר את התקווה. ארץ ציון. מה המשך? וירושלים, נכון. אבל תמיד ראיתי שבמקהלות רשויות אומרים וירושלים. כן, זה טעות. ארץ ציון וירושלים. צריך להגיד וירושלים. אבל לא נורא. גם מי שאומר וירושלים, הוא קשור בחפץ לב אל ירושלים, אל ציון, באיזושהי צורה. כן? אז הוא כבר לא בחוץ. כן? יש במאמרי ראייה, זה מאמר של הרב קוק, שבו הוא מתייחס למאמרי הזוהר על הערב רב. ידוע, כן, יש טענים שהחילונים זה ערב רב. אומר הרב קוק, ערב רב זה מי שיש לו שנאה לאומה. אבל הם, יש להם אהבת הארץ ואהבת ספרותנו העתיקה. למרות שזה בצורה מעוותת ואפיקורסית, אבל זה התחברות כלשהי. לכן הוא אומר, זה לא ערב רב. מה?
הוא לא השתמש במילה שנאה.
אז הוא לא השתמש.
הרב הגדיר את זה מכיוון של חיוב דווקא.
כן, כלומר, ברגע שאדם יש לו קשר כלשהו אל האומה, אז הוא כבר לא משונאי האומה. אלא מה, הוא שונא את הדתיים? בסדר, שונא את הדתיים זה עוד לא מוציא אותו מכלל ישראל, זה מוציא אותו מכלל הדתיים, זה הכל.
מה זה קשר?
מה זה גשר?
קשר.
קשר, כלומר שהוא הוא מאוד אוהב את רמת השרון ואת רמת אביב. הוא מאוד רוצה שידברו עברית במדינה. ומאוד חשוב לו שיום המנוחה יהיה השבת. למרות שהוא רוצה לנסוע לים בשבת וללכת את הדיסקו בלילה. זאת אומרת, הוא קשור אל הדברים האלה, בצורה כלשהי. אז הוא כבר לא בכלל ערב רב, הוא כבר לא בכלל שונאי ישראל, אלא הוא בכלל שונאי דת. שבסדר, זה גם כן לא משהו טוב, אבל זה כבר לא מוציא אותו מן הכלל. זה מה שאומר. כן, אז זה מה שאומר, בפרט בכל אשר יישא את דגל תקוות האומה וחפץ שחייתה. את חותם אהבת ארץ אשר עיני השם בה וחיבת ציון וירושלים על ליבו חקוקה באיזו צורה ואיזו הסברה שתהיה. כן.
מה זה בכל
אשר
בשם
ישראל
יחנה? מי זה היחנה?
זה פסוק בישעיהו. זה יכתוב. זה יאמר לשם אני וזה יקרא בשם יעקב. זה יכתוב ידו לשם ובשם ישראל יחנה. כלומר, יתגאה בזה שקוראים לו ישראל. יש תשובה של הבן איש חי. אז הבן איש חי, היה איזה יהודי אחד שהגיע לבן איש חי ודיבר נגד יהודי אירופה. שהם אוכלים נבלות וטרפות ומחללי שבתות ובועלי נידות. אמר לו הבן איש חי, מדוע אתה כמו הזבוב? שמחפש את החלק הרקוב של הבשר. יש לו אתה מחפש הריקבון. דבר נוסף, אותם יהודי אירופה שאתה מדבר נגדם, אמר לו בן איש חי, הם מתגאים בשם ישראל שלהם. הם גאים בזה שהם יהודים. אז זה בשם ישראל יחנה, זה הפסוק. כן, היה יהודי אחד ממש מסובך, קראו לו נחום גולדמן. יש לי הרבה ביקורת עליו. לא רק לי. רבים בעם ישראל יש להם ביקורת על אותו אדם ש... יש הרבה מה לומר, כן? נחום גולדמן. אז צריך להזכיר דבר מעניין, שכשהוא היה צעיר בגרמניה, הוא היה בין צעירים יהודים גרמנים, שהתגאו ביהדותם. אבל מה? הם היו גם בעלי אזרחות גרמנית, והם היו גאים באזרחותם הגרמנית. שאל איזה גרמני אחד את נחום גולדמן, תגיד, אם אתה גרמני, אז מה אני? אמר לו גולדמן, אתה גוי. טוב, הלאה. כן. כל המעקשים יושרו. ואחדות האומה, להכשרת גאולתה וגאולת העולם כולו, תצא לפועל בעיקר סגי, כי רצו עבדיך את אבניה, ואת עפרה יחוננו. אז מה הם רוצים? את אבניה. עבדיך, מה הם רוצים? את אבניה. סולל בונה. כביש צמח. כן? הם אוהבים את האדמה הזאת. א' ד' גורדון. וכו'. כן? כי רצו עבדיך את אבניה ואת אפרה יחוננו. ואז מתי התוצאה? ויראו גויים את שם השם. וכל מלכי הארץ את כבודיך. למה? כי בנה השם ציון... נראה בכבודו. כלומר, בעל כורחם של ציונים חילוניים שונאי תורה, הם עושים קידוש שם שמיים לעיני העמים דרך בניית הארץ. פנה אל תפילת הערער ולא בזה את תפילתם. תכתב זאת לדור אחרון. מה זה דור אחרון? מה? אחרון לגלות. זה הכוונה. כן, דור אחרון זה נשמע נורא, נכון? ולאחרון לגלות ועם נברא יהלל יה. מה זה עם נברא? מה פירוש נברא? נולד מחדש. יש מאין. כלומר, אם אנחנו נכתוב את תולדות החיים של עם ישראל, תאריך לידה, תדבב בניסן, 2448, נכון? תאריך, מה? כן. תאריך אירוסין, וב באייר באותה שנה. תאריך נישואין, מה פתאום? תאריך נישואין, מה? מה פתאום? ח' בתשרי שנת 2900, וכן, בניין בית המקדש בימי שלמה, 2928 דמי לי, משהו כזה. כן, תאריך פטירה. תאריך פטירה, 9 באב, שנת 3338, זה חורבן הבית. תאריך תחייה, ה' באייר, תשח"ח, כן? 5708. כלומר, יש לנו תאריך לידה, תאריך פטירה, תאריך תחייה. אז מה שאומר, ותיכתב זאת לדור האחרון, ועם נברא יהלליה. לפי זה כבר הייתה כבר תחיית המתים הלאומית. יש תחיית המתים הפרטית, שעוד לא זכינו לה. יש תחיית המתים הלאומית, שברוך השם זכינו לה לפני 60 ומשהו שנה.
כתוב בגמרא שהנבואה ביחזקאל, שהיא ממש כמו תחיית המתים, ממש זה על הגאולה.
כן, זה כבר.
תחיית המתים דווקא במקומות אחרים.
נכון, נכון, נכון. אז אתה אומר מה שאני אומר. אוקיי, כי השקיף ממרום קודשו, השם משמיים אל ארץ הביט, לשמוע ענקת אסיר, לפתח בני תמות, לפתח בני תמותה, לספר בציון שם השם ותהילתו בירושלים, ויקבץ עמים יחדיו וממלכות לעבוד את השם. כלומר, כל התיקון הזה של העולם כולו בא לידי ביטוי, בין היתר, בשיבת ציון. וזרעתי את בית ישראל ואת בית יהודה, זרע אדם וזרע בהמה. על זה אמרו חז"ל, זרע אדם לחוד וזרע בהמה לחוד. מה זה זרע אדם? למדנו בפסקאות הקודמות, זה אנשים שיש להם שאיפה רוחנית. מה זה זרע בהמה? אנשים שיש להם שאיפה פרקטית. פרקטית, צריך לבנות את הארץ. כן. מה? לא, לא מדובר על יהודים פה, הכל מדובר על שיבת ציון.
על יהודים, אבל מי שמתחבר כיום למיסטיקה ולאיסטרן פילוסופי, לשמות ויוגה, זה גם כן? אני הייתי בטוח שזר אדם זה קודש, זה הרבה מה זה יכול.
פה זה לא כלום, לא בזה ולא בזה נראה לי. שמתאחדים יחד על ידי אלה הנשמות שהן ממדרגת אדם ובהמה תושיע השם. כלומר, זרע אדם, זרע בהמה, זרע אדם לחוד, זרע בהמה לחוד. אבל יש אנשים שיש להם נשמה מיוחדת, והם לא יכולים לסבול את הפירוד הזה. הם דורשים את האחדות. מי הם האנשים האלה? הרב קוק הוא אחד מהם. כן? האנשים בעלי מה שנקרא מרא דנשמתא. בעלי נשמה, שליחיו של יהוא הנביא, והם מחברים. אלו בני אדם הערומים בדעת, ומשימים עצמם כבהמה. כלומר, הם מחברים את שתי המדרגות. ואני בער...
הערומים מדעת זה דווקא עוד שבח?
כן, ודאי, זה שבח. מה פירוש ערום? לא. ערום פירושו חכם. אני חוכמה שכנתי עורמה. מלשון ערום. ערום כוונה חכם. כן, זה שבעברית מודרנית עורמה נחשב לביטוי של גנאי, זה בניגוד לתנ"ך. בתנ"ך עורמה זה ביטוי חיובי. לתת לפתעים עורמה לנער דעת ומזימה.
לא ערום של בלי בגדים.
זה לא ערום שבלי בגדים, זה ערום שהוא חכם. יש הבדל בין ערום לערום. ערום זה בלי בגדים, ערום זה חכם. כן, זה אני. דבר, דבר, אל תחת, אל תחת. מה? אגב, סליחה, אני רוצה לציין לעובדי האינטרנט שעד עתה המסך מחובה, כן? שתדעו. כן, מה אתה אומר? אבל זה לא הפשט של הפסוק, מה אני אעשה? שאורמה זה ביטוי חיובי בתנך, מה אני אעשה? כן. כאחד. אדם ובהמה תושיע השם זה אחדות. זה לא אדם תושיע ובהמה תושיע, אלא אדם ובהמה. כלומר, שהתשועה באה למכלול. מסיעים עצמם כבהמה, זאת אומרת שהם שותפים מבחינת רוחה, מבחינת הסימפתיה שלהם, למי שהוא זרע בהמה. אז הם שותפים, נוסעים בעול עמם. יכול להיות, אבל פה אני מבין מה המשמעות שהרב נותן. הרב פה מסביר שמדובר על אנשים שיש להם חיבור אל כל חלקי האומה. הם תלמידי חכמים, ויחד עם זה עוסקים בכל ענייני העולם שעסוקים בו זרע בהמה. היה כבר. כן.
ציון זה ירושלים או ישראל?
האם ציון זה ירושלים או ארץ ישראל, אתה מתכוון? כן? מה שאתה שואל? זה מסובך. מה, ציון כשם של ארץ ישראל? אתה שואל האם ציון זה ארץ ישראל או שזה ירושלים? מה אתה מתכוון?
לספר בציון
שם השם
ותהייתו בירושלים.
נו,
אתה אומר שציון זה ישראל?
למה אתה אומר ישראל? אתה מכוון ארץ ישראל. כן. ישראל זה שם של מדינה, זה שם מודרני. כן. אתה שואל, האם ציון פה זה ארץ ישראל?
כן.
אי אפשר לדעת, כי נגיד בספרות היהודית לדורותיה, גם ימי התנך, ירושלים נותנת את שמה לכל הארץ, והארץ נותנת שמה לירושלים. זה הולך ביחד. למשל, תראי בספרות של ימי הביניים, כשהיו אומרים על מישהו שבסוף ימיו הוא עלה לירושלים. למה התכוונו? דווקא לעיר ירושלים? לא. התכוונו לכל ארץ ישראל. קראו לזה ירושלים. נכון? ככה היה מקובל, בצפון אפריקה לפחות, כשהיו אומרים ירושלים, התכוונו לכל ארץ ישראל. כן, בדיוק. הגעת לאשדוד. כלומר שבתוך ירושלים יש כמה מקומות. יש אשדוד, חיפה, בית שאן, צפת, קריית ארבע, עזה. יש כל מיני. טוב. ואני בער לא ידע, בהמות הייתי עמך, ואני תמיד עמך, אחזת ביד ימיני. כלומר, אני מתנהג כבהמה, ודווקא שם אני מוצא אותך, מגלה את הקדושה שבטבע. בעצתך תנחני, ואחר כבוד תיקחני. מי לי בשמיים, ועמך לא חפצתי בארץ. קלה שארי ולבבי, צור לבבי וחלקי אלוהים לעולם. כי הנה רחקיך יובדו, עצמת כל זונה ממכה, ואני קרבת אלוהים לי טוב, שתי בשם אלוהים מחסי לספר כל מלאכותיך. אז מה הוא מסביר? מה זה, איך אני קרבת אלוהים לי טוב? לא קרבת אלוהים של רוחניות לעומת חומריות, זרע אדם לעומת זרע בהמה, אלא דווקא בהמות הייתי עמך. כיוון שאני חי בבחינת בהמה, דיינו בבחינת עולם העשייה, בזה אני דבק בך. זה תביעה לאחדות.
למה שאתה עזרעים לחוד, זרע בהמה לחוד וזרע אדם לחוד?
אז מה שאתה אומר, זרע אדם לחוד וזרע בהמה לחוד, זה שלב ראשון. שלב שני ייחוד. כלומר, כדי שיהיה, כדי שזרע בהמה יצליח, הוא צריך להיות נפרד מזרע האדם. אותו דבר לגבי זרע האדם לעומת זרע בהמה. אחר כך באות נשמות יותר גדולות, מאלה ומאלה ומאחדים. קוראים לזה, דיאלקטיקה. לא, לא, לא. לא, לא. זרע האדם לחוד וזרע בהמה לחוד זה בתחילת הגאולה. וזה מתחיל, קודם כל, מה שהרב קוק רואה ביישוב, בארץ ישראל. שהיישוב החדש והיישוב הישן רחוקים זה מזה לחלוטין. אחר כך הוא עולה ליפו והוא מאחד אותם. אביא לך דוגמה פשוטה. כשהגיע הרב קוק ליפו, הוא קרא מאמר של איתמר בן אבי. איתמר בן אבי. מה? הבן של אליעזר בן יהודה. היה איש סגנון מרץ של ימינו בערך, משהו כזה. אולי קצת יותר קיצוני. והוא כתב, מה?
היה נמרץ.
זה נכון. זה אפילו, יודע מה, זה אפילו דומה מבחינת המילים. וואלה. אז בקיצור, איתמר בן אבי הזה כתב מאמר מלא זלזול במסורת היהודית לדורותיה. הוא אמר, כולנו פנינו עורף אל העבר, רק העתיד מעניין אותנו, וכל הנוער ככה, וכו' וכו'. הרב קוק ראה את זה, זה זעזע אותו. כתב מאמר חריף נגדו, כתב מודעות בכל יפו נגדו, פשקבילים בלי סוף. כן? ו... הדבר הזה גם גרם לתגובות, שהיו גם כמה צעירים דתיים שכתבו מאמרים וכו' וכו', זה תסיסה. אחר כך, מה שמעניין זה התגובות שהיו מצד הרבנים למעשה הזה של הרב קוק. הם כותבים אליו, כל מיני, הרב נריה מביא את זה באחד מהספרים, הוא מביא כל מיני תגובות שהרבנים בארץ ישראל כתבו לרב קוק. אמרו לו, א', יישר כוח, נכנסת בו, כל הכבוד, ממש, גמרת אותו, יפה. ב', הם כותבים, רואים שאתה חדש. אתה חדש פה בארץ, כי כנראה אתה לא יודע מה הולך פה. אתה לא יודע שיש פה חבר'ה שבכלל מזמן, אין לנו מה לדבר איתם, יצאו מכלל ישראל. חבל בכלל שבזבזת את הזמן עליהם. כלומר, מה הם רוצים לומר? שזה מפריע להם שהרב קוק ראה בבן אבי, בן צייח. מה אתה בכלל מתייחס אליו? מובן? והרב קוק דווקא, הוא ידע בדיוק על מה מדובר, זה בדיוק מה שהוא רצה. הוא רצה להראות לחלק, כאילו כביכול מתפרד מן הדת שבאומה, שכולנו באותה סירה, ויש לנו שיח משותף. נכון? אז הוא בבחינת אדם ובהמה תושיע השם. לספר כל מלאכותיך, ומלאכות השם היא כדבר השם ביד מלאכי. כן, מלאכי שהוא מלאך השם. הלא אח עשיו ליעקב, ואוהב את יעקב. שהיא תשובה נצחית מספקת לכל טענתם של מתעוננים, קטני אמנה, האומרים בכל דור ודור, וביותר בדור התגלות אור ישועה, במה אהבתנו. מי הם אותם קטני אמנה או קטני אמונה? שבאים בטענה במה אהבתנו. למי מתכוון כאן הרב קוק? לרבנים. שלהם הוא קורא קטני אמונה. כי הם אומרים, מה יש לאהוב, מה יש לקדוש ברוך הוא לאהוב את אותו יהודי שלא שומר מצוות? על זה הוא קורא, לזה הוא אומר שהם קטני אמונה. למה הם קטני אמונה? כי הם מידם מאמינים שהקדוש ברוך הוא מביא את הגאולה על ידם. וזה, מאיפה הרב קוק לקח את זה? מהגמרא במסכת סוטה. במסכת סוטה יש דיון על פסוק מזכריה נדמה לי, מי בז ליום קטנות? ליום קטנות. מתי הנביא אמר את זה? הוא אמר את זה בראשית ימי בית שני. כשבית שני בהתחלתו היה מה זה מזופת? היה בקושי צריף רעוע. זה בית המקדש, זה. היו כל מיני זקנים שנשארו עוד ימי בית ראשון וזכרו את הבית הראשון בתפארתו, וכשהם ראו את זה התחילו לבכות. ואז הנביא בא אליהם ואומר, מי בז ליום קטנות? איך אתם בזים להתחלה הקטנה הזאת? התחלה קטנה זה רק התחלה, אבל זה התחלה של משהו גדול. והגמרא דורשת את הפסוק, מי בז ליום? תשובה, קטנות. כלומר, מי גרם להם לצדיקים שהתבזבז שולחנם לעתיד לבוא? קטנות שהייתה בהם שלא האמינו בקדוש ברוך הוא. אם כן, מכאן היה רגיל הרב ציודה לומר, יש צדיקים מאמינים ויש צדיקים שאינם מאמינים. צדיקים מאמינים, הכוונה למי שמאמין שהקדוש ברוך הוא פועל בהיסטוריה. צדיקים שאינם מאמינים, מדובר בצדיקים שמאמינים בשולחן ערוך, אבל אינם מאמינים בקדוש ברוך הוא הפועל בהיסטוריה. הם צדיקים של השולחן ערוך. אין? יש להם אלוה, קוראים לו השולחן ערוך. אז ודאי שהם דתיים, כן, מלאי אמונה.
אין להם אחדות בכל, אין להם זה אחר.
אבל אין אחדות בכל, זה נכון. לכן זה נקרא לא מאמינים בקדוש ברוך הוא.
כמובן היום כסח אותם, לפי מה שהוא כותב בסוף פרשת פה.
איך שמה?
של המאמינים, איך שהשתלשלו האמונה מאז השם, אז הוא אוכל לקרוא בשם השם. הוא מביא שם בסוף פרשת בו.
מהרמב"ן?
הרמב"ן, כן. חלוקה של האמונות.
לא מכיר את זה, זה מעניין.
בוודאי הוא היה מוציא אותם לגמרי.
לא יודע מה הוא עושה הרמב"ן, אבל אני יודע מה שהרב אומר עליהם פה. כן, הרב מדבר מאוד בעדינות. הוא רוצה להבין, כלומר צריך להבין שהוא מדבר פה בצפנים. אבל אנחנו מפענחים את הצפנים. כן.
התהליכים שלנו מבינים, כאילו שלא השלם זה שכבר נורס מבחינת
אפשר להגיד, כן. טוב, זה כבר חידוש שלך, כן? זה הרחבה. מה? האם מה? האם יש אנשים שהסכימו עם הרב קוק? כן? רק אחד? המון? מה זה גם מהמגזר החרדי? אני לא יודע אם בכלל אפשר להגיד שהחלוקה הייתה כל כך ברורה באותם הימים. כלומר, אתה שואל, אולי תשאל את זה ככה, האם אנשים שהתנגדו לדעת הרב קוק הסכימו איתו? זה בערך מה שאתה שאלת עכשיו.
אני אסביר לך במה אני חותר. אני חותר לזה שבוא נאמר שהיה אדם, רב חרדי, מגזר חרדי, המוגדר העולם...
מה זה מגזר חרדי? זה מילים לא ברורות אצלי. למה אתה מתכוון מגזר חרדי? האם אתה מתכוון, תן לי לשאול אותך, האם כשאתה אומר חרדי, פירושו מתנגד לציונות? כן, אז זאת אומרת, אתה שואל, האם יש בין האנשים שהתנגדו לציונות, אנשים שהסכימו עם הרב קוק שאמר שהציונות זה בסדר? יש פה כשל לוגי בעצם השאלה.
נכון.
טוב. אני לא יודע, כל אחד, כשהוא משתמש במילים, נותן משמעות מסוימת למילים. אז אני רוצה לדעת מה המשמעות של המילים, כשמישהו משתמש בהם, זה הכל. טוב. הלואך עשיו ליעקב, אהבת יעקב, שהיא תשובה ניצחת ומספקת לכל טענתם של מתעוננים קטני אמנה, האומרים בכל דור ודור, וביותר בדור התגלות אור הישועה, במה אהבתנו? ובאמת, אהבת עולם ואהבה רבה אהבתנו השם אלוהינו.
אבל לא הבנתי למה הוא במתקע פסוק הזה של מלאכי, קטני אמונה. דווקא את הפסוק שמובא בסוטה הבנתי לגמרי,
למה הוא מביא את הפסוק עם מלאכי? כי הוא רואה בפסוק של מלאכי פירוש לפסוק בתהילים. כן, כלומר, אני בהמות הייתי עמך, ואני קרבת אלוהים לטוב, שתי בשם אלוהים מחסי לספר כל מלאכותיך. אז מלאכותיך זה מלאכי. הוא קשר בין מלאכותיך לבין מלאכי.
כן, אבל למה אתה חייב לאותם תלמידי חכמים שלו?
כי אתה אומר שאלוהך עשיו ליעקב אוהב את יעקב. למה? הרי מה זה אח לעשיו ליעקב? מבחינה חיצונית הם נראים אותו דבר. כן. אז למה בכל זאת אהבתי את יעקב? למה בכל זאת אני אוהב את יעקב? מצד הסגולה שבו. כן. אז אם כן, יש סגולה בכל אחד מישראל. לכן איך אתה יכול להוציא יהודים מכלל ישראל? זה הטענה. בסדר? ובאמת אהבת עולם ואהבה רבה אהבתנו. מה זה הנוסח הזה? זה נוסח שלא קיים בשום מקום. יש נוסחאות אהבת עולם אהבתנו, ויש נוסחאות אהבה רבה אהבתנו. נכון? אבל שתי נוסחאות הן נוסחאות. מה קרה? זה לא עובד.
נשים את הכל.
נשרף? וואלה. אולי המעיל מפריע. לא? כן. אהבת עולם ואהבה רבה. כלומר, יש אהבה, שתי נוסחות הן קדמוניות, לכן הרב מביא את שתיהן. מה ההבדל בין אהבת עולם לאהבה רבה? אהבת עולם זה אהבה מצד העולם, ואהבה רבה זה למעלה מן העולם. אהבת עולם ואהבה רבה אהבתנו השם אלוהינו, חמלה גדולה ויתרה. יש פה שאלות סוף סוף. נברא, שהתכוון כאן הרב זצ"ל, נראה שגם מלשון להבריא מהמחלה, גלות. כלומר, בלשוננו מבריא, אך בבניין אחר נפעל, המעיד על כך שיד השם הבריאה, או עבריאה, הוא בראה מחדש את נשמת העם. בסדר, יפה, פירוש יפה. בוקר טוב לרב ולתלמידים. גם במשפחה לפעמים צריך להרחיק מי מבני המשפחה אם הוא מזיק או פוגע במסגרת המשפחה. מדוע זה לא נכון גם לגבי האומה? לא, זה נכון. רק שכשמרחיקים מישהו מבני המשפחה לא מוצאים אותו מהמשפחה. מרחיקים אותו, מחזירים אותו, בודקים קצת במשקפת לאן הוא הולך בדיוק, שולחים בלשים כדי לבדוק שהוא לא מדרדר לגמרי וכו'. נכון, וזה לא, אבל זה לא שגמרנו איתו, הוא לא קיים. איפה היינו? בדור הגאולה, לא, בדור הגאולה יש יותר טענות כאלה, כי בדור הגאולה, כיוון שהגאולה נעשית על ידי אנשים שהם לא דתיים, אז הדתיים קשה להם עם זה.
בגלל המציאות,
כן, כן, נכון, כן, בבקשה.
האם הרב קוק מתכוון בעצם שאומר, אנחנו רוצים בגלל שאתם הרבנים, דווקא מנקודת החושך הזאת לכאורה, זה נקודת האור שמראה לנו שדווקא אתה עוד יותר אוהב אותנו ממה שכאילו יכול, רק אהבת אותנו, אהבת אותנו מאוד, אהבה רבה, זאת אומרת, דווקא מנקודה הזאת, בגלל שאם זה היה כרגיל, אז אהבת אותנו. אבל דווקא בגלל הנקודה הזאת...
איזה נקודה? אני לא יודע.
דווקא בגלל הנקודה שנראית לכאורה חושך, שפה אתה שואל את האמונה, אתה שואל, במה אהבת אותנו, שככה, דווקא בנקודה הזאת, זה מראה שאהבה, לא רק אהבת עולם, אלא גם זה ביום אהבה רבה, זה מה שאומרת
גם. לא הבנתי, מה אתה רוצה לתרץ? אתה רוצה להגיד שהשם אוהב אותנו?
לא, זה אהבה רבה. אני שואל, אבל האם הרב קוק אומר, ובאמת, אהבת עולם ואהבה רבה אהבתנו.
כן, זה לעומתם, לעומת מה שהם אומרים.
נכון, אז אני אומר, האם הוא אומר את זה... דווקא מתוך אותה נקודה שהם רואים את הבמה...
אפשר להגיד, כן, כן, דווקא, כן, זה נכון. דווקא איפה שזה נראה שהיה מקום לא לאהוב, דווקא שם מתגלה אהבה יותר. נכון.
אותו
צדיק,
אותו
הדקטן אולי שהוא... בסדר, אם יורשה לי בשל כך שאינני שליח ציבור, הפירוד מתקיים גם בימינו אנו, בין מגזרים, סקטורים שונים בעם, בין ציונים ללא ציונים, בין החסידויות בתוך עצמם, הליטאים, ואפילו בתוך הציונות הדתית לצערנו. אם כן, כל אלה המצהירים נגד הפרדת דת מהמדינה מפרידים? אוי, טוב, כבר באמת כואב. בוקר טוב, לא, זה לא שאלה, זה תיאור מציאות, מציאות כואבת. בוקר טוב הרב, איך יכול להיות שיש שאיפה לבנות את ציון פיזית בלי... אני לא יכול לקרוא את השורה. בוקר טוב הרב, איך יכול להיות שיש שאיפה לבנות את ציון פיזית בלי... טוב, לא יכול לקרוא את השורה, מצטער. פשוט הם לא מעלים את השאלות, אז אני לא יכול לענות. כן.
לא הבנתי מה המשמעות של הפסוק, הלא אך עשיו ליעקב, ואהב את יעקב. אז מה המסקנה מזה?
כלומר, ואהב את יעקב מצד הסגולה שלו, לא מצד מעשיו. הרי אך עשיו ליעקב, אתה מסתכל על עשיו, על יעקב, הם נראים אותו דבר. כן. אז למה בכל זאת אהבתי את יעקב? כי יש סגולה ביעקב.
אבל יש סגולה ביעקב מצד האוכלות שלו. או מצד המעשים שלו?
לא, לא, מצד העצמיות שלו. היית פוגש את עשיו, לא היית רואה הבדל גדול בינו לבין יעקב.
אז אני
צריך לאהוב
גם את
עשיו? לא. כי ואת עשיו שנאתי.
הוא יכול להוכיח שכביכול...
יש המשך לפסוק. ואת עשיו שנאתי. כן? טוב. הלאה. לצערנו הרב, אני ביקשתי 3 פעמים שיעלו את השאלות. לא עשו את זה. אני לא אענה על השאלות. זהו. ובאמת... אהבת עולם, ואהבה רבה אהבתנו השם אלוהינו, חמלה גדולה ותירח חמלתה עלינו. אבינו מלכנו, בעבור שמך הגדול, ובעבור אבותינו שבטחו בך, ותלמדם חוקי חיים. כן, רק שנייה, אני אטפל בזה אישית. נו, אולי תעלו את זה כבר? סוף סוף. אחרי 4 פעמים. בוקר טוב הרב, איך יכול להיות שיהיה שאיפה לבנות את ציון פיזית בלי שיהיה לך שאיפה רוחנית? ואיך אפשר שיהיה שאיפה רוחנית אמיתית בלי לבנות באמת את ישראל כאשר זה אפשרי? טוב, באופן מוחלט אתה צודק, אבל באופן פנימי יש הרבה מה שנקרא שאיפה תת מודעת. כלומר, יש מה שאני רוצה, יש מה שאני באמת רוצה, יש מה שאני חושב שאני רוצה. אז מה שהרב קוק כאן מגלה לך, זה שמי שרוצה לבנות את ציון באופן פיזי, באמת, באמת, הוא רוצה גם באופן רוחני. עכשיו יש פה שאלה, האם יש איזשהו קשר רעיוני בין עירום לערום, מבחינת שורש משותף? אני פעם קראתי על זה מאמר, אבל אני לא זוכר מה שהוא כתב שם. טוב, זהו, השאלות כבר עברו, זה בסדר. אתה רואה, לא צריך כל כך להתאמץ. טוב. בואו נמשיך. ובאמת אהבת עולם ואהבה רבה אהבתנו השם אלוהינו, חמלה גדולה ותירח חמלתה עלינו, אבינו מלכנו, בעבור שמך הגדול ובעבור אבותינו שבטחו בך, ותלמדמו חוקי חיים, כן תכוננו ותלמדנו. טוב, הרב כאן קצת מקצר. ואבינו לשלום מארבע כנפות הארץ ותוליכנו מהרה קוממות לארצנו, ואומר, מהר והווה עלינו ברכה ושלום, כי אל פועל ישועות אתה, ובנו בחרת מכל עם ולשון, להודות לך וליחדך באהבה. וחותן, הבוחר בעמו ישראל באהבה, להיות הקדמה לייחוד השם בשמה ישראל, וברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, נאמר בחשאי. ואף על פי שהגילוי סותר זה לפעמים, אין בכך כלום. כי האמת הברורה הוא מאמר השבטים כולם, כשן שאין בלבך אלא אחד, כך אין בלבך... אין בליבנו אלא אחד. כן, המשפט שמה ישראל, השם אלוהינו, השם אחד, לפי המסורת של חז"ל, נאמר לא על ידי משה פעם ראשונה, אלא על ידי בני יעקב בפעם הראשונה. שכאשר נתקבצו כל בניו אליו, נסתלקה שכינה. ואז יעקב חשש שסילוק השכינה היה בגלל שאחד מן הבנים איננו בכלל ישראל. כלומר, היה סיבה, היה מקום לחשוב שיש אחד מהם שהוא לא בכלל. מה?
כמו אצל אביו.
כמו אצל אביו, שמה? כמו שעשיו נדחה, אז יכול להיות, יעקב חשב שאולי אחד מהבנים איננו בכלל ישראל. ואם הוא חשב את זה, סימן שהייתה סיבה לחשוב את זה. שהיה בן מן הבנים שהוא לא היה כל כך בסדר. ואז הרגישו הבנים בדבר הזה, ואמרו לו, שמה ישראל. למי התכוונו כשאמרו ישראל? ליעקב. שמה ישראל אבינו. השם אלוהינו השם אחד, כשם שאין בליבך אלא אחד, כך אין בליבנו אלא אחד, ואז הוא ענה, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ומכאן מסורת באומה לומר את הפסוק הזה, למרות שהוא לא כתוב בתורה, בתור פסוק שאמרו יעקב לבניו. אבל מאחר וזה לא כתוב בתורה, אנחנו אומרים אותו בחשאי, בשקט.
התחלת להגיד
מקודם כן, יש 2 נוסחאות, אהבת עולם אהבתנו, יש נוסח אהבה רבה אהבתנו. זה 2 נוסחאות עתיקות, עוד מזמן הגמרא. והרב קוק פשוט מחבר אותן, זה הכל. כן. מדוע ביום... הוא רוצה לענות לך, אתה מוכן? כן, או אתה רוצה שאני אענה? מה אתה מעדיף? תחליט. נו, מה אתה מעדיף? בסדר, אוקיי. מצטער, הוא לא רוצה שאתה...
אבל מתלבט.
טוב, בסדר. כן. אז למה ביום כיפור אומרים, ברוך שם כבוד, מלכותו לעולם ועד בכל רם? כי מה שנסתר כל השנה, גלוי ביום הכיפורים. כי אין שטן ואין פגרה. בסדר? זה עולם של אחדות, יום הכיפורים. כן. כן, הבאתי פירוש רש"י. אבל רש"י שמפרש, השם אלוהינו ולא אלוהי הגויים, עתיד להיות השם אחד וכל העמים, אומר את זה על שמה ישראל שאמר משה. פה הוא מדבר על שמה ישראל שאמרו בני יעקב. זה שמה ישראל אחר. כן. כן, מה, הוא לא רומז, הוא מסביר לך. הנאמר בחשאי, הכוונה שהמדרגה הזאת של שלימות הופעת הקודש בכל אחד מישראל, הדבר הזה הוא נסתר. הוא לא גלוי. ולכן בנגלה אפשר לחשוב שיש יהודי שהוא בפנים, יש יהודי שהוא בחוץ. אבל בפנים, בפנים, בנסתר, אנחנו יודעים שכולם בפנים. זה משהו. כי זה התגובה של יעקב אבינו כשהוא שמע שכל ישראל שייכים לישראל. זה הכוונה. כלומר, כשהוא הבין שכל היהודים הם יהודים, אז הוא אמר ברוך שם כבוד. אז זה ביטוי לאחדות של האומה. בסדר? ויעקב אבינו לא מת, אמרו חז"ל, נכון? מאיפה למדו את זה? כי הנני מושיעך מרחוק, ואתה אל תירא יעקב עבדי וישראל בחרתי בו, כי הנני מושיעך מרחוק, ואת זרעך מארץ שבים. מקיש הוא לזרעו. מה זרעו בחיים? אף הוא בחיים. אז זה בא לומר שאותה מדרגה שאתה מוצא אצל יעקב נמצאת אצל זרעו בכלל. אם כן, כל זרעו בכלל זה... נכון, והרי זה בא ללמד ונמצא למד. מקיש זרעו לא. מה הוא כולו בחיים? אז גם הם כולו, אז זרעו, כן? איך כולו בחיים? וישא יעקב רגליו. ויאסוף רגליו אל המיטה, אף זרעו כולו בחיים. זאת אומרת, מה זה ויאסוף רגליו? רגליים זה החלק הנמוך של הגוף. אז ויאסוף רגליו, הכוונה שגם החלקים הנמוכים של הזהות הישראלית, הוא אוסף אותם וכולל אותם באותה קדושה שנקראת המיטה, כי במיטה של יעקב הייתה שורה שכינה.
זה משמעות גם תמיד ויאסף?
ויאסוף כתוב כאן. מה ההבדל או היתרון של אהבת ישראל בפרט על אהבת הבריות בכלל? וממה צריך להתחיל למעשה? וואו, זה באמת שאלה גדולה. זה יעיין נקבוד... מה? השאלה היא כזאת. מה ההבדל או היתרון של אהבת ישראל בפרט על אהבת הבריות בכלל? וממה צריך להתחיל למעשה? הרי יש אהבת ישראל, יש אהבת כל הבריות, כל הבריות, כל הגויים, כן? כל אדם, כל... גם החתולים להבדיל, כן? כלומר, צריך לאהוב את הכל, צריך אהבת ישראל. אז מה יותר גדול? מה ראשון? ממה מתחילים? וכו', נכון? הרב קוק מסביר ב... מידות הראייה, שאהבה, וכאן, אהבת כל המעשים כולם, כל המעשים הכוונה כל מה שיש, היא קודמת לכל. אחר כך אהבת כל האדם. אחריה, אהבת ישראל.
נשמע לי הפוך.
תשמע, זה, אבל למה? שהיא, אהבת ישראל, כוללת הכל. למה? שעתידים ישראל לתקן את כל המעשים כולם. כלומר, מדוע אני אוהב כל כך את עם ישראל? בגלל שעם ישראל אוהב, עתיד לתקן את הכל. אז אם אני לא אוהב את הכל, אני לא כל כך אוהב את עם ישראל.
השפיץ
מכיל
את הכל,
בקיצור. כן, כי זה למען זה. בסדר? עכשיו, בהלכה למעשה, ודאי שיש לבחור אהבת ישראל קודם לאהבת גוי. כי האסטרטגיה של התיקון עוברת דווקא על ידי טיפוח המרכז. אבל הטיפוח הזה של המרכז לא בא מתוך אדישות אל ההיקף, אלא להפך, מתוך הערכת ההיקף, המרכז זוכה לטיפול מיוחד. כן. ואתם הדבקים בשם אלוהיכם חיים כולכם היום. כלומר, כולם, מה זה כולכם? כל מי שבשם ישראל יכונה, בין שאתה חושב שהוא לא דבק, בין מי שאתה חושב שהוא דבק. מה עם הדעה שעשרת השבטים לא עתידים לחזור? הגמרא שם, זה דעת רבי עקיבא, נכון? זה רבי עקיבא במשנה. מה אמר עליו רבי אליעזר? שבקה רבי עקיבא לחסידותי. מה קרה לו לרבי עקיבא? שכח את חסידותו? איך הוא יכול להגיד דבר כזה? זה לא מצאנו ביטויים חריפים כל כך בחזל, אחד נגד השני. אחד אומר, אני חושב מותר, השני אומר, אסור, מה קרה? ופתאום פה שמה זה תגובת נגד חריפה. פה אנחנו לא יכולים לקבל לדעת רבי עקיבא. זה הכבל. לא שאני לא יכול לקבל. רבי אליעזר אומר שאי אפשר לקבל. הגמרא אומרת שאי אפשר לקבל. כן. מי אנחנו כדי לשפוט את רבי עקיבא? בימים ההם ובעת ההיא נאום השם יבוקש את עוון ישראל ואיננו. ואת חטאות יהודה ולא תימצאנה. כי אסלח לאשר אשאיר. אם כן, יש פה הזמנה למהלך נפשי שונה ממה שמקובל בחברה הדתית במהלך הדורות, שיש מי שבפנים ויש מי שבחוץ. ההזמנה של הגאולה היא ההכללה. עד כאן להיום. שלום.